الليل صغير أصوش عشوي أوزو فادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום שלישי ב' באייר תשע"ט, מסכת בכורות, דף חף. אתם מאזינים לרדיו כל חיי, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה לכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. נפנה את תשומת לבכם, שניתן ללמוד וללמד, לשמור, לעשות ולקיים את דברי התורה הזאת, בתלמוד תורתנו, בדפינו היומי, מדי יום, גם אחרי שעת השידור בחמש בבוקר, באתר רדיו כל חי, באתר בחדרי חרדים, באתר כיכר השבת, באתר פורטל הדף היומי, באתר כל הלשון, ובטלפונים הבאים, בטלפון של רדיו כל חי, אשר הנהלת הרדיו בנדיבותה ועדיבותה העמידה לרשותנו 24 שעות ביממה, טלפון קל 039-039-039, שלוש פעמים 039, ומגיעים אל תלמוד התורה בדפינו היומי. כמו כן, בטלפון של כל הלשון, ובטלפון של רבי מנחם מנדל פליישר, ואהבת ישראל, מערכות התוכן היהודי, ומספרו 0799-333-120, תלמוד תורתנו בדפינו היומי, בעזרת השם ובישועתו, דבר יום ביומו. ועכשיו מוריי ורבותיי, אל תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך, אדינו אליי ולא אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר על תמי טהור, ולא על טהור תמי, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד, כדי שביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעת הדשמיא מדי בוקר הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף י"ט במסכת בכורות. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות ולצידן התשובות. שאלה ראשונה הייתה, היוצא דופן והבא אחריו, מי מהם נחשב בכור? והתשובה לרבי טרפון, שניהם ספיקי בכור, ורבי עקיבא סובר ששניהם אינם בכור. שאלה שנייה, אם בכור לסחרים אבי בכור, מדוע רבי טרפון שיסתפק עם בכור לדבר אחד אבי בכור ולא מיית מפתר רחם, לא יסתפק גם בזכר הבא אחר נקיבה? משיבים התוספות, או משום שסובר שסומכים על הרוב שאינן מתנפות, או משום שסובר שאינה מתנפת חוזרת ויולדת בתוך שנתה. שאלה שלישית, הלוקח רחל או פרה מאקום לרבי ישמעאל, למתי הוולד הנולד הוא ודאי בכור? והתשובה, ברחל שילדה בתוך בית שנים ובפרה בתוך ג' שנים. שאלה רביעית, רבי עקיבא, האם יש זמן שבו הוא ודאי בכור ולא ספק, ומדוע? והתשובה, אין, ומשום שאף כשילדה בתוך שנה אפשר שתנפה קודם לכן. שאלה חמישית, מדוע למשנתנו כשלקח עז אחר שנתה ספק הוא, ולא אומרים שרוב בהמות מתעברות ויולדות בתוך שנתן? והתשובה, או משום שמשנתנו כרבי מאיר שחושש למיעוט, או שגם חכמים מודים שברוב שתלוי במעשה לא הולכים אחרי הרוב. שאלה אחרונה על דף י"ט, מה דין קטן וקטנה לעניין ייבום ומדוע? והתשובה, לחכמים מייבמים ולרבי מאיר לא מייבמים, שמא ימצאו סריס או איילונית וחוששים למיעוטה. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף י"ט במסכת בכורות. וחי את מוריי ורבותיי, וחי את החי וראי אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, ב' באייר תשע"ט, עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו, ודף כ' במסכת בכורות. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד מתחילתו של הפרק השלישי במסכת בכורות, פרק שתחילתו בדף י"ט עמוד ב', בשורה ה-12 של העמוד, מן המשנה הפותחת את הפרק השלישי במילים, הלוקח בהמה מן העובד כוכבים ואינו יודע אם ביקרה, אם לא ביקרה. מן המשנה הזו, תחילתו של הפרק השלישי במסכת בכורות, פרק ששמו הלוקח בהמה. כעת, בסייעת הדשמיא הגדולה, אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. המשנה הפותחת את הפרק השלישי מבררת את דין הקונה בהמה וילדה לו ולד ואינו יודע אם הוא בכור או שמא כבר ילדה לפניו. כך אומרת המשנה הפותחת את הפרק השלישי, הלוקח הקונה בהמה מן העובד כוכבים שאינו נאמן לומר האם ילדה אצלו כבר, והלוקח אינו יודע אם ביקרה, אם כבר ילדה את בנה הבכור בעודה אצל הגוי והוולד שנולד עכשיו אינו בכור, אם לא ביקרה, או שעדיין לא ילדה את בנה הבכור והוולד שנולד עכשיו הוא בכור. רבי ישמעאל אומר אם בהמה זו היא עז, ועדיין היא בת שנתה, בתוך שנתה הראשונה ודאי הוולד הוא בכור, והיא נתן לכהן שכן עז אינה יולדת פעמיים בשנתה הראשונה. ובהכרח שזהו ולדה הראשון, מכאן ואילך אם ילדה אחר גיל שנה, הוולד נחשב ספק בכור משום שייתכן שכבר ילדה אצל הנוכרי בתוך שנתה הראשונה, ועד עתה עבר מספיק זמן ללדת ולד שני, וכיוון שספק הוא אינו חייב לתיתו לכהן את הוולד, אלא ירעה עד שיפול בו מום ויאחל במומו לבעליו. ואם בהמה זו שקנה מהנוכרי היא רחל, אם ילדה אצלו בת שתיים בתוך שתי שנותיה הראשונות, הוולד ודאי בכור וינתן לכהן. שכן אינה יולדת פעמיים בתוך שתי שנותיה הראשונות. מכאן ואילך אם ילדה לאחר שתי שנותיה הראשונות, הוולד נחשב ספק בכור, וירעה עד שיפול בו מום ויאחל במומו לבעליו. ואם קנה מהנוכרי פרה וכן חמור, קנה ממנו אתון, אם כשקנאם מהנוכרי היו בנות שלוש בתוך שנתן השלישית, הוולד שיוולד ראשון הוא ודאי בכור וינתן לכהן, שהרי עד היותן בנות שלוש שנים אינן יולדות כלל. למרות שכיום רואים שפרות יולדות לפני גיל שלוש, היינו משום שנשתנה הטבע. אבל בזמן המשנה שלא ילדו לפני גיל שלוש, אז לא. כך התוספות במסכת עבודה זרה דף חבד עמוד ב', דיבור המתחיל פרה, וכן במסכת חולין דף מזין עמוד א', דיבור המתחיל קול. אז אם כן מוכח שלא ילדו קודם לכן אצל הנוכרי. אבל מכאן ואילך אומרת המשנה, אם כן העם לאחר שמלאו להם שלוש שנים ויום אחד, והתעברו אצלו, הוולד הנולד אצלו נחשב ספק בכור שמא כבר ילדה ביד הגוי ביום שמלאו לה שלוש שנים. ולפיכך ולד הפרה ירעה עד שיפול בו מום ויאחל במומו לבעליו. ובחמור יפריש כנגדו תלה ויניחנו לעצמו מספק. שהרי כהן הבא להוציא ממנו עליו להביא ראיה שהוא בכור וחייו ופדיון. אומרת המשנה, אמר לו רבי עקיבא לרבי ישמעאל, אילו היה הדין שבלידת ולד בלבד הבהמה נפטרת, כלומר, שרק לידת ולד ממש פותרת את הנולדים אחריה מבכורה, אכן הייתה הלכה כדבריך, אבל האמת היא שלא רק ולד ממש פותר מבכורה, אלא אמרו חכמים, סימן הוולד, הסימן המוכיח שהתחיל להיווצר ולד ופותר מבכורה, בבהמה דקה כגון עז או כבשה, הסימן הוא תינוף, דהיינו דם היוצא מן הרחם, ודם זה הוא ולד שנימוח ויצא, ובבהמה גסה כגון פרה או אתון, סימן הוולד הוא יציאת שיליה, כגון כיס שהוולד מונח בו, ובעצם הסימן הזה מועיל גם בבהמה דקה, וכוונת חכמים להחמיר על בהמה גסה שתינוף לא יועיל בה. ומבאר החזוני שבבהמה דקה תינוף נחשב כיציאת שפיר, משום שמחוי הוולד שלה הוא קלוש, אבל בבהמה גסה ובאישה אין התינוף נחשב כמחוי ולד, עד שתייצא שיליה או שפיר מרוקם. ובאישה אומרת המשנה, סימן הוולד הוא יציאת שפיר, אור שיש בו צורת ולד. והרמב"ם בפירוש המשניות מבאר שהוא קרום שיש בו דם קרוש, והוא נמצא למעלה מן השיליה. רבינו גרשו מפרש, דיינו דם שבתוך השיליה. ובמסכת נידה בדף חפי עמוד א' אמרו שמדובר באופן שיש בתוכו דם אחור, אבל דם צלול אינו ולד. והטעם שאצל בהמה שפיר אינו נחשב סימן ואצל אישה נחשב סימן, זה משום שהוא ספק ולד, ולגבי אישה נפקמינה לפדיון הבן שהוא נידון בעניין ממוני, וספק ממון לכולה. ואילו לגבי בהמה נפקמינה לבכור שיש בו איסור גיזה ועבודה, וספק איסור לחומרה ולכן לא פטרוע אלא אם יצא שיליה. אם כן אומרת המשנה, באישה סימן הוולד הוא יציאת שפיר אור שיש בו צורת ולד ושיליה, או יציאת שיליה, ואיזה המתנפת יכולה לשוב אל הלדת בתוך שנה, ולכן אף שהיא הולדת בתוך הזמן המפורט לאל, מכל מקום הוולד ספק בכור, משום שיש לחשוש שנפטרה מבכורה על ידי תינוף ושוב התעברה, והוא הדין בשער החל ופרה ואתון אף שילדו בזמן המפורט לאל, יש לחוש שקדם תינוף או שיליה ללידה. אומרת המשנה, זה הכלל, כל שידוע שכבר ביקרה אמו אצל המוכר לפני לידת ולד זה, הן על ידי לידת ולד גמור והן על ידי תינוף, אין כאן לכהן כלום. וכל שידוע שלא ביקרה קודם שנקנתה מהנוכרי, ולא יצא ממנה אפילו סימן ולד, הרי זה הוולד הראשון הנולד ביד הקונה, וודאי הוא בכור וניתן לכהן. ואם ספק שלא נודע אם ביקרה או לא, הוולד הנולד אצל הכהן הוא ספק בכור ואין צריך לתנו לכהן, אלא יאחל במומו לבעלים. ימתין הבעלים עד שיפול בו מום, ויוכלנו, שכן בחור בעל מום נשחט ונאכל כחולין, אבל אסור בגיזה ועבודה, ואף שממונו של כהנו אינו ניתן לכהן, כיוון שהוא ספק בחור והמוציא מחברו עליו הראיה. זוהי המשנה שלנו הפותחת את הפרק השלישי של מסכת בכורות. וכעת ניגשים לנו בסייעת הדשמיה ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה עז בת שנתה ודאי לכהן. מכאן ואילך ספק. דהיינו, שהיולדת לאחר גיל שנה, יש לנו ספק האם זו הלידה הראשונה שלה או הלידה השנייה. מקשה על כך הגמרא, מכאן ואילך, כאשר ילדה אחר שעברה שנתה הראשונה, אמה היא ספק, מדוע הולד ספק בכור? והרי, עלך אחר רוב בהמות ורוב בהמות מתעברות ויולדות בתוך שנתן הראשונה נינו, הן, והה וזו שילדה לאחר שנתה יש לדון בה מכוח רוב, שוודאי מילד הוליד, שבוודאי כבר ילדה בשנתה הראשונה קודם שכנה, ויש לנו לומר שהולד שנולד אצל הקונה, הוא ולדה השני ובוודאי אינו בכור. ומכך שרבי ישמעאל פסק שהוולד ספק מוכח שחשש שמה בהמה זו היא מן המיעוט ולא ילדה בתוך שנתה. אם כך מבררת הגמרא לימה אם נאמר שמכאן מוכח שרבי ישמעאל כרבי מאיר סבירה לי דחייש למיעוטה. דעתו כרבי מאיר החולק על רבנן כמובן להלן וסובר שאין הרוב מכריע את הדין אלא חוששים גם למיעוט ולכן אמר שהוולד הראשון הנולד אצלו דינו כספק בכור. משיבה הגמרא אפילו תימא רבנן אפילו אם תאמר שרבי ישמעאל סבר כרבנן שהולכים אחר הרוב ולא חוששים למיעוט, אפשר להבין מדוע כאן חשש למיעוט, שכן? כי אז ליבת הרובה, כל מה שאמרו רבנן שהולכים אחר הרוב, זה דווקא ברובה דאי תקמן, ברוב הנמצא לפנינו. דהיינו שהרוב נקבע לפי פרטים הנמצאים עכשיו בעולם, כגון הרוב שמצינו בדין של 9 חנויות, באופן המבואר בברייתא במסכת כתובות דף ט"ו עמוד א', עיר שיש בה 10 חנויות שבתשע מהן מוכרים בשר שחוטה, ורק באחת מהן מוכרים בשר נבילה. אם נמצאת חתיכת בשר בעיר הזו היא קשרה לאכילה משום שהולכים אחר הרוב ותולים שחתיכה זו באה מחנות קשירה. והיינו דווקא אם מצאת החתיכה מחוץ לחנות, אבל באופן שקנה באחת מהחנויות ואינו זוכר באיזה מהן קנה, הבשר אסור משום שכל הנלקח ממקום קביעותו, דינו כמחצה על מחצה, ואין הרוב שבשאר המקומות מועיל להכריע את דינו. כאמור שם בגמרא במסכת כתובות. וכן הרוב שמצינו לגבי סנהדרין, באופן שיש בסנהדרין 12 דיינים מזכים ו-11 מחייבים, הולכים אחר הרוב והנדון יוצא זכאי. אבל כאשר רוצים לחייב צריך רוב של 2, הפרש של 2. אם כן, אותו דבר הרוב שמצינו לגבי סנהדרין שמכריעים את הדין על פי רוב הדיינים, כמו שנאמר אחרי רבים להטות ובאופנים כגון אילו אמרו חכמים שהולכים אחר הרוב משום שמניין הרוב המיעוט ניכר לפנינו. אבל רובה דלית הקמן, רוב שאינו מצוי לפנינו דיינו שהרוב נקבע מחמת דרך העולם ולא תלוי בפרטים הנמצאים לפנינו כגון במשנתנו, שאין הדין נקבע לפי רוב מניין הבהמות הנמצאות לפנינו עכשיו בעולם, אלא לפי טבע בהמות שהיו מאז ומעולם. ברוב כזה שאין במציאות רוב לפנינו, לא אז לי רבנן בת ערובה, לא פסקו חכמים כפי הרוב, אלא חששו למיעוט שאינן יולדות בשנתן הראשונה. ולכן ולד הנולד ראשון אצל הלוקח, אף שכבר מלאה שנה לאימו, נחשב עדיין כספק בכור, שמה לא ילדה קודם לכן. אז לפי ההבנה הזו נמצא שרבי מאיר ורבנן לא נחלקו ברובה דלי תקמן, ברוב שלא מצוי לפנינו, אלא מחלוקתני רק ברובה דאי תקמן, ברוב שמצוי לפנינו. דוחה הגמרא את האפשרות הזו שהרי מצינו שחכמים מכריעים כפי הרוב ברובה דלית הקמן ברוב שלא מצוי לפנינו. מקשה הגמרא והקטן הוא קטנה. הרי לגבי דין איבום בקטן ובקטנה דרובה דלית הקמן, שהנידון שם נחשב רוב שאינו לפנינו כמבואר להלן, ומכל מקום כעז לי רבנן בת הרובה, הכריעו בו חכמים כפי הרוב. דתניה, כך צריך לגרוס פה, כך שנינו בברייתא. יבם קטן שנפלה לפניו יבמה גדולה לאיבום, וכן יבמה קטנה שנפלה לפני יבם גדול לאיבום, לא חולצין ולא מייבמין. כשמת אדם ללא בנים, מצווה על אחיו ליבם, דהיינו לשאת את אשת אחיו המת, ואם אינו חפץ ליבמה עליו לחלוץ, דהיינו שהיבמה מסירה נעלו לפני בית דין, כסדר המבואר בתורה בספר דברים פרק חפי, ובכך היא מותרת להינשא לאדם אחר. כאמור, כאשר יבם קטן נפלה לפניו יבמה גדולה, וכן יבמה קטנה שנפלה לפני יבם גדול לאיבום, לא חולצין ולא מייבמים, ואלו הם דברי רבי מאיר. אמרו לו חכמים לרבי מאיר, יפה אמרת שאין חולצין, שהרי איש כתוב בפרשה העוסקת בעניין חליצה. ואם לא יחפוץ האיש, לקחת את יבמתו וחלצה נעלו מעל רגלו. ואיש היינו גדול, ומקישים אישה לאיש, ולומדים בהקש, כי בפסוק המוזכר האיש היבם מוזכרת גם היבמה, ועלתה יבמתו השערה, לומדים בהקש שגם האישה צריכה להיות גדולה כדי שתוכל לחלוץ, הרי שדין היבמה שווה ליבם. אבל במה שאמרת שאין מייבמים, אנחנו חולקים עליך, משום שלא מובן מה הטעם לומר שאין קטן או קטנה מייבמין, ולא המיעוט שנאמר בפסוק, ואם לא יחפוץ האיש, משמעו למעט קטן רק ממצוות חליצה ולא ממצוות ייבום. ממשיכה הברייתא, אמר להם רבי מאיר לחכמים, הטעם שקטן אינו מייבם זה משום שיש לחשוש שמא כשיגדל, יימצא שהוא סריס, אדם שאינו יכול ללדת, ומצוות ייבום היא רק בראוי להוליד, שנאמר בייבום להקים לאחיו שם בישראל, להוציא משאינו ראוי להוליד בן שיקרא על שם אחיו המת, כפי שלומדת הגמרא במסכת יבמות דף עין ט' עמוד ב'. וכן קטנה אינה מתייבמת מחשש שמא כשתגדל תימצא איילונית, אישה שאינה ראויה ללדת, ומצוות ייבום היא רק באישה הראויה ללדת, כנאמר בפרשת ייבום אשר תילד, למעט איילונית שאינה ראויה להוליד. ונמצאו פוגעין בערווה, עוברים באיסור הריות של איש אתך שאינה עומדת לייבום, שכן לא הותר איסור איש אתך אלא במקום שמתקיימת מצוות ייבום. וכדי לבאר את ההוכחה מברית הזו שלא חוששים למיעוט, מקדימה הגמרא לבאר מה טעמם של חכמים שחולקים על רבי מאיר ויתירו איבום בקטן וקטנה. ורבנן אומרת הגמרא, סברו שאין חוששים שמא אינם רואים לו יליד, שהרי זיל בתר רוב קטנים, יש להכריע את הדין כפי רוב הקטנים, ורוב קטנים כשהם גדלים מתברר לאו סריסים נינו, שהם לא סריסים וראויים כן להוליד. וכן זיל בתר רוב וקטנות הולכים אחרי רוב קטנות, ורוב קטנות שהם גדלות מתברר לאו איילוניות נינו, הם לא עקרות, ולפיכך גם בקטנותן הן ראויות לאיבום. ומברית הזו מקשה הגמרא על מה שהעמידה לאל לדברי רבי ישמעאל כסברת חכמים שהולכים אחרי הרוב ולא חוששים למיעוט, שהרי רוב קטנים שאינם סריסים הוא רוב טבעי, כי לא ידוע אם הרוב הקטנים הנמצאים בעולם עכשיו לא יהיו סריסים בגדלותם, ובכל זאת דעת חכמים שמכריעים כפי הרוב להתיר איבום קטן או קטנה, הרי שהולכים אחר הרוב אפילו ברובה דלייטא קמן, רוב שלא נמצא בפנינו. ואם כן קשה, למה אמר רבי ישמעאל שהוולד הנולד אחר שהגיע הזמן שיכולה ללדת פעם שנייה נחשב כספק בחור? אלא אמר רבא, מחברת? דבר ברור הוא שרבי ישמעאל אומר שהוולד הנולד אצל הקונה לאחר שנתה נחשב ספק בחור, כרבי מאיר סבירה לידי חייש למיעוטי. דעתו של רבי ישמעאל כרבי מאיר החושש למיעוט, וכיוון שיש מיעוט בהמות שאינן יולדות בתוך שנתן, חושש רבי ישמעאל שבהמה זו מן המיעוט ועדיין לא ילדה, והוולד הוא ולד בכור. מסבירים התוספות, אין להקשות מדוע לא נצרף את המיעוט שאינן יולדות לחזקה שהבהמה לא ילדה, ונכריע נגד הרוב, שבוודאי הבהמה לא ילדה ויהיה הוולד ודאי בכור. לא אומרים כך משום שמבואר במסכת יבמות דף קי"ט עמוד א', שצירוף המיעוט לחזקה אינו מכריע להפך מהרוב, אלא נחשב כספק של מחצה ומחצה. כך תוספות בדיבור המתחיל מחברת. ביור נוסף מביאה הגמרא בדף חף עמוד א', רבינה אמר אפילו תימא גם אם תאמר שרבי ישמעאל סובר כרבנן שהולכים אחר הרוב ולא חוששים למיעוט, יש לומר כי אז לרבנן בת הרובה, כאשר הלכו חכמים אחר הרוב, היה זה דווקא ברובה דלא תלי במעשה, באופן שהרוב אינו תלוי במעשה, כגון בקטן וקטנה לעניין ייבום, שנעשים ראויים להוליד מעליהם בלא שום פעולה. אבל רובה דתלי במעשה, באופן שהרוב תלוי במעשה, כגון איבור הבהמה שהוא תלוי בארבעתה שיעלה עליה זכר ויש לה חשוש שמה לא עלה עליה זכר, לא, לא הלכו חכמים אחר הרוב. ואף שלגבי אדם מבואר במסכת יבמות בדף קי"ט עמוד א', שרוב נשים מתעברות, דהיינו שתשמיש האדם אינו נחשב רוב התלוי במעשה, מכל מקום לגבי בהמה הוא נחשב רוב התלוי במעשה, משום שלפעמים צריכה בהמה סיוע של אדם בארבעתה. ככה תוספות בדיבור המתחיל רבינה. מסביר היה דוד שלפי רשי החילוק בין אדם לבהמה הוא משום שאין הדבר תלוי בבחירתה, שכן לפעמים אין אצלה זכר, אבל אדם יכול ללכת ולשמש. והטעם לחילוק הזה הוא, מכיוון שרוב שנוצר רק מצירוף מקרים רבים שנעשתה בהם פעולת ארבעה, אינו מוכיח שכך הוא טבע העולם. ולפיכך, אף על פי שרוב הבהמות רגילות ללדת בתוך זמן מסוים, כיוון שלדתם תלויה במעשה ארבעה, אין הרוב מכריע שמעשה זה אכן נעשה. ונמצא שלגבי בהמה שנקנתה בת שנתה, אין הוכחה שכבר ילדה אצל המוכר, ולכן הוולד הראשון הנולד אצל הקונה נידון כספק בכור. כך החזון איש. ויהיה הגמרא ברייתא שהמחלוקת המוזכרת במשנתנו שנויה בה בהרחבה. לאחר מכן תבאר הגמרא במה נחלקו. אומרת הגמרא, תנו רבנן, שאלו חכמים בברייתא, קונה עז מנוכרי ואינו יודע אם כבר ילדה אצלו. אם ילדה בעודה בת שנתה בתוך שנתה הראשונה, בהכרח שלא ילדה קודם לכן אצל הנוכרי, והבלת ודאי בחור, וינתן לכהן. ואם ילדה מכאן ולהלן, אחר מלות לשנה, הבלת נחשב ספק בחור. ואם בהמה זו שקנה מהנוכרי היא רחל, הרי אם ילדה אצלו כשהיא בת שתיים, קודם שמלו לשנתיים, מוכח שלא ילדה קודם לכן אצל הנוכרי, ונמצא שזה ולדה הראשון, והוא ודאי בחור, וינתן לכהן. ילדה מכאן ולהלן, אחר מלות לשנתיים, הבלת הנולד לה נחשב ספק בחור. ואם קנה מהנוכרי פרה, אם כשכנה הייתה בת שלוש, לא מלאו לה שלוש שנים, בהכרח שלא ילדה קודם לכן אצל הנוכרי, והבלד הראשון ודאי בחור, והיא נתן לכהן. אבל מכאן ולהלן, אם כנה אחר שמלאו לה שלוש שנים, הבלד הנולד לה נחשב ספק בחור. ולגבי עז ורחל, הוכחת הבכורה היא ממה שילדה בתוך שנה ובתוך שנתיים, שכן אינן יולדות פעמיים בתוך זמן זה. אבל בפרה וחמור, עצם זה שכנאה בתוך שלוש שנים הוכיח שלא ילדה, שכן פרה ואתון אינן יולדות כלל קודם שלוש שנים. ככה תוספות לאל בדף יוטט עמוד ב' דיבור המתחיל פרה. ממשיכה הברייתא ואומרת, חמורה, דין חמורה כדין פרה, שאם נקנתה קודם שמלאו לה שלוש שנים, ודאי עדיין לא ילדה, ואם נקנתה אחר כך, אז ולדה הראשון ספק בחור. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, אין דין חמורה כדין פרה, אלא חמורה בת ארבע שנים, דהיינו, אם לקחה בתוך שנתה הרביעית, הוולד הראשון ודאי פטר חמור, כי אינה יולדת קודם ארבע שנים. ואם נקנתה אחר כך, ולדה ספק. עד כאן דברי רבי ישמעאל. ואין הכוונה שרבי ישמעאל הביא את דברי רבי יוסי ברבי יהודה, שרי קדם לו כמה דורות. כי רבי ישמעאל היה רבו של רבי אילאי, שהיה סבו של רבי יוסי ברבי יהודה. ממשיכה הברייתא. כשנאמרו דברים אלו של רבי ישמעאל לפני רבי יהושע, אמר להן לאותן שאמרו לו את השמועה הזו, צאו אמרו לו לרבי ישמעאל תעית, שכן אילו בלידת ולד בלבד הבאמה נפטרת מבכורה, כלומר, אם הדין היה שרק לידת ולד ממש פותרת את הנולדים אחריה מבכורה, אכן היה כדבריך. אבל אמרו חכמים שסימן הוולד, הסימן המוכיח שהתחיל להיווצר ולד ועל ידו נפטרת הבאמה מבכורה, בבאמה דקה כגון עז או כבשה, הוא תינוף. דהיינו דם היוצא מן הרחם, ודם זה הוא ולד שנימוח ויוצא. ובבאמה גסה כגון פרה או אתון, סימן לוולד היא יציאת שיליה, כי אין כיס שהוולד מונח בו, ובאישה סימן הוולד הוא יציאת שפיר אור שיש בו צורת ולד לשיליה, או יציאת שיליה. וכל בהמה שיצא ממנה אחד מסימני הוולד, הוולד הנולד אחריה אינו בכור. ולפי זה הלוקח בהמה מהנוכרי וילדה אצלו, אף שלא ייתכן שילדה קודם לכן, מכל מקום הוולד הנולד ממנה הוא רק ספק בכור, משום שיש חשש שבעודה אצל הנוכרי יצא ממנה אחד מהסימנים הללו, והוולד שנולד עכשיו אינו הבכור. הוסיף רבי יהושע ואמר לתלמידיו שיאמרו לרבי ישמעאל, שסברה זו שמעתי מרבותיי, ואולם אני, אין אני אומר כן, אינני חולק עליך בלשון זו, אלא אני חולק עליך בלשון אחרת, שאני אומר, עז שתנפק כשהיא בת שישה חודשים מלאים, דהיינו בתחילת החודש השביעי, יכולה להיות יולדת בתוך שנתה, וכן רחל שתנפה בת שנתה, יכולה להיות יולדת בתוך שתיים. ובהמשך תבאר הגמרא מה ההבדל בין הלשון שאמר בשם רבותיו, לבין הלשון שאמר רבי יהושע בעצמו. אומרת הגמרא, אמר רבי עקיבא, אני לא באתי לידי מידה זו, אינני סובר כרבי יהושע, אלא לדעתי הכלל הוא, כל שידוע שביקרה, אין כאן לכהן כלום. דהיינו, הוולד שאחריו עדיין לא בכור. וכל שידוע שלא ביקרה, הרי זו ולדה הראשון שילדה אצל הקונה, ניתן לכהן. ואם ספק אם ביקרה, יאחל במומו לבעלים. ובדף חף עמוד ב' תבאר הגמרא במה חולק רבי עקיבא על דברי רבי יהושע. עכשיו שואלת הגמרא במייקה מפליגי, במה נחלקו רבי ישמעאל שאמר שעז שילדה בתוך שנתה ולדה ודאי לכהן, ורבי יהושע שהשיב לו שטעותי בידו, משום שסימן הוולד בבהמה דקה תינוף וכל דומה. שואלת אם כן הגמרא, לאמא בתינוף פותר גם מפליגי, האם לומר שנחלקו עם תינוף נחשב כלידת ולד, ומועיל לפתור את הוולד הנולד אחריו מבכורה, שרבי ישמעאל סבר תינוף אינו פותר, כלומר אפילו אם ידוע שתנפה אינה נפטרת מבכורה, ורבי יהושע סבר תינוף פותר. משיבה הגמרא, לא בזה נחלקו, ובוודאי איד חזינה דתינף. אם ראינו שבהמה זאת תנפה דכולי אלמה לא פליגי, כולם לא חולקים דתינוף פותר. בוודאי הבהמה שתיוולד אחריו, אחרי התינוף ודאי לא תהיה בכור. ואחה בחוששים לתינוף כמפלגי. המחלוקת כאן היא, האם לחשוש הבהמה תנפה אצל המוכר. רבי ישמעאל סבר, אין חוששים לתינוף, שהרי רוב בהמות אינן מתנפות, אלא כאשר מתעברות הן יולדות. ולא רבי יהושע סבר חוששים לתינוף, ולכן ולדה הראשון הוא רק ספק בכור. שואלים התוספות בדיבור המתחיל ורבי יהושע, הרי בהמשך בדף חף עמוד ב' מסיקה הגמרא שרבי יהושע לא חושש למיעוט, אם כן מדוע כאן חשש לתינוף שאינו אלא במיעוט בהמות? אומרים התוספות שרבי יהושע חשש לתינוף רק לעניין לפתור את הוולד מנתינה לכהן, כי מיעוט זה מצטרף לחזקת ממון של הבעלים. אבל לגבי איסור גיזה ועבודה ולעניין לקריבו כבכור, אכן לא חשש למיעוט ונחשב כוודאי בכור. אבל תוספות דוחים את הסברה הזו וכותבים שלעולם רבי יהושע לא חושש למיעוט, ורק כאן חשש למיעוט מתנפות, משום שרוב בהמות מתעברות כשמגיעות לזמן שראויות להתעבר. וזאת שאינה מעוברת, יש לתלות שהתעברה כרוב הבהמות והיא פעילה תינוף. חוזרים אל הגמרא שמקשה על הביור הזה. וכי רבי ישמעאל לא חיש למיעוט? הוא לא חושש למיעוט? והאמר בר אליאל אמר רבה, מחברת דבר ברור שרבי ישמעאל כרבי מאיר סבירה לידי חיש למיעוט. דעתו של רבי ישמעאל כרבי מאיר שחושש למיעוט. והגמרא אמרה את הדברים לעניין דברי רבי ישמעאל שהוולד הנולד אצל הקונה לאחר שנה הוא ספק בכור. ולמרות שרוב בהמות יולדות בתוך שנתן, ויש לדון אותה כוודאי פשוט, מסיק רבה שהוא ספק משום שחוששים למיעוט שאינן יולדות בתוך שנתן. אם כן, גם בנידון זה, יש לחשוש למיעוט מתנפות, ולא יהוולד אלא ספק בכור. אז איך אתה אומר שרבי ישמעאל לא חושש למיעוט? מתרץ את הגמרא כחיש, מה שמצינו לאל שרבי ישמעאל חושש למיעוט, זה דווקא כשהמיעוט מכריע לחומרה. לומר שהוולד ספק בכור ולא ודאי פשוט. אבל לכולה, כאשר החשש למיעוט יגרום להקל ולומר שהוולד הנולד בתוך שנה אינו בכור ודאי, אלא רק ספק, לא חיש. הוא לא חושש אלא דן על פי הרוב לומר שהוולד ודאי בכור. כלומר, רבי מאיר בוודאי חשש למיעוט בין לכולה בין לחומרה, אלא שרבי ישמעאל הסכים עם דבריו לחשוש לחומרה ולא הסכים עם דבריו לחשוש לכולה. כך תוספות בדיבור המתחיל ובית אימה. ויהיה הגמרא ביור נוסף במחלוקת רבי יהושע ורבי ישמעאל ובית אימה, אם תרצה תוכל לבאר זאת כך. שרבי ישמעאל בן לכולה, בן לחומרה, חיש למיעוט. כפשטו דברי רב על האל, שרבי ישמעאל סובר בדיוק כמו רבי מאיר, שתמיד חוששים למיעוט. ואחה, במתנפת וחוזרת ויולדת בתוך שנתה כמפלגי. כאן החלקו האם בהמה יכולה להספיק גם לתנף וגם ללדת בתוך שנתה הראשונה. רבי ישמעאל סבר מתנפת אינה חוזרת ויולדת בתוך שנתה, והמי דהוליד ממה שבהמה זו ילדה, מוכח שוודאי לא תניף, שקודם לכן לא תנפה, ונמצא שהוולד שילדה בתוך שנתה הוא בכור ודאי. ולא רבי יהושע סבר מתנפת חוזרת ויולדת בתוך שנתה, ואף שילדה בתוך שנתה הראשונה, עדיין יש לחוש שמה תנפה אצל המוכר קודם שנקנתה, ולכן הוולד הזה הוא ספק. מבארת הגמרא את המשך הברייתא. ורבינו גרשום אומר שכוונת הגמרא כמו אמר מר, רבי יהושע הוסיף ואמר, ואני איני אומר כן, אלא אז שתנפה בת שישה יולדת תוך שנתה. רחל שתנפה בת שנתה יולדת בתוך שתיים. שואלת הגמרא מאיקה בין גמרי לסברי, מה החילוק בין מה שאמר בשם רבותיו לבין מה שאמר מסברת עצמו? והרי בין לפי מה ששמע מפי רבותיו ובין לפי סברתו, חוששים לתינוף, הוולד הראשון אינו נחשב בכור ודאי אלא ספק. משיבה הגמרא, החילוק בין מה ששמע מרבותיו לבין מה שאמר מסברת עצמו, זה באופן שראינו שתנפה בסוף שישה מיד לאחר שישה חודשים, כלומר בתחילת החודש השביעי. ואיקה בעיני הוא דה זעירי, והמחלוקת ביניהם היא האם סוברים את דברי זעירי. דה אמר זעירי, אין תינוף פחות מ-30 יום. בהמה שתנפה אינה מקבלת זכר עד שחולפים 30 יום מהתינוף. לגמר ראית לדה זעירי. לפי מה שאמר רבי יהושע בשם רבותיו, סובר הוא כסברת זעירי, ולכן אילו תנפה תינוף גמור אחר מלות לשישה חודשים, לא יכלה ללדת בתוך שנתה, כי מלבד ה-30 יום נמשך זמן ההיריון בעז 5 חודשים שלמים. והמקור לכך שהחודשים הנצרכים לעיבור הם שלמים, כותב רשי, שבהמה נלמדת מאישה, ובאישה זקוקה לתשעה חודשי הריון, דרשו במסכת נידה בדף ל"ח עמוד א', מהפסוק שימי עיבורה כמניין הריון בגמטריה, ריש עין א' ימים. 9 חודשים של 30 יום הם ריש עין ימים, וביום ריש עין א' יולדת. ויש ללמוד בהמה מאישה, שבהמה זקוקה ל5 חודשי הריון, היינו חודשים שלמים, ויולדת רק למחרת. ואם בכל זאת ילדה בתוך שנתה, הדבר מוכיח שהתינוף לא היה תינוף גמור ואין לחשוש לו. ולפי זה, לפי דברי רבותיו של רבי יהושע, יש לחשוש לתינוף רק עד סוף החודש השישי. אבל אם תתנף לאחר מכן, אין לחשוש לאותו תינוף. ולסבר אילית לדזעירי, לפי מה שאמר רבי יהושע מסברת עצמו, הוא לא סובר את סברת זעירי ש-30 יום אחר התינוף אינה מקבלת זכר. ולפיכך יש לחשוש אף לתינוף של החודש השביעי, שהרי אין הלידה של סוף השנה מוכיחה שהתינוף של החודש השביעי לא היה תינוף גמור, ולכן הוולד ספק בכור. ביור נוסף אומרת הגמרא ויבא את אימה, אם תרצה תוכל לומר, דכולי עלמא לדעת כולם, בין לפי מה ששמע רבי יהושע מרבותיו ולפי סברת עצמו, איתלאו דזעירי. סוברים כדעת זעירי שבאמה שתנפה אינה מקבלת זכר 30 יום אחר התינוף. ואחר וכאן, ההבדל בין דעת רבותיו לבין דעתו שלו, ביולדת למקוטעין כמפלגי. נחלקו האם לפעמים באמה יולדת קודם שנשלם החודש החמישי להריונה. לגמרי, לפי מה ששמע רבי יהושע מרבותיו, לא אמרינן יולדת למקוטעין, אלא יולדת רק אחר מלות 5 חודשים שלמים. וכיוון שאינה מקבלת זכר 30 יום אחר התינוף, נמצא שהמתנפת בתחילת חודש השביעי אינה יכולה ללדת שוב בתוך שנתה, ואם נולד לבלד אצל הקונה כשהיא עדיין בתוך שנתה, מוכח שהתינוף לא היה תינוף גמור, והבלד שנולד עכשיו הוא בוודאי בחור. ואילו לסברי, לפי סברת עצמו, לפי סברת רבי יהושע עצמו, אמרינן יולדת למקוטעין. ייתכן שבהמה תילד בתחילת החודש החמישי של הריונה, ולכן, אף שהיא ילדה בתוך שנתה, יש לה חשוש התינוף שהיה בתחילת החודש השביעי הוא תינוף גמור, ולכן הבלד שנולד בסוף שנתה הוא ספק בחור. היא באה איתם הביור שלישי ונוסף, אם תרצה תוכל לומר שבין לפי גמרי, בין לפי מה ששמע מרבותיו, ובין לפי סברי, לפי סברת עצמו, לא אמרינן יולדת למקוטעים, אלא יולדת רק אחר 5 חודשי הריון שלמים. ואחה, במקצת היום ככולו כמפלגי. כאן החלקו, אם מקצת היום האחרון של הריונה הוא ככולו, וממילא יכולה ללדת בו ביום שהוא היום האחרון של השנה, או שמא אין מקצת היום ככולו, ויכולה ללדת רק למחרת שהוא היום הראשון של השנה השנייה. לסברי, לפי סברת עצמו אמרינן, אומר רבי יהושע מקצת היום ככולו, ולכן אף אם ידוע שתנפה בתחילת החודש השביעי יכולה ללדת בסוף השנה, ויש להסתפק עם הבלד שנולד בסוף השנה ובחור, אילו לגמרי מה ששמע מפי רבותיו, לא אמרינן מקצת היום ככולו, ולכן אף שידוע שתנפה בתחילת החודש השביעי, מכל מקום, הלידה שיולדת בתוך שנתה מוכיחה שהתינוף לא היה תינוף גמור, והבלד שנולד עתה הוא ודאי בחור. אומרת הגמרא שנינו בברייתא לאיל בדף חף עמוד א', אמר רבי עקיבא, אני לא באתי לידי מידה זו, אלא כל שידוע שביקרה, אין לכהן כאן כלום. וכל שלא ביקרה, הרי זו לכהן. ספק, יאחל במומו לבעלים. מבררת הגמרא ומבהרת במה רבי עקיבא חולק על רבי יהושע. שואלת הגמרא מהי כמה חילוק שיש בין רבי עקיבא לרבי יהושע, ורשי מסביר, מדוע הגמרא לא נקטה שרבי עקיבא בא להוסיף על דברי רבי יהושע שלא רק תינוף בסוף של החודש השישי, כלומר ביום הראשון של החודש השביעי גורם ספק בבחורה, אלא אפילו תינוף של כל החודש השביעי גם גורם ספק בבחורה אף שילדה בתוך שנתה. למה לא אומרת זאת הגמרא? מבאר רשי, דבבציר מאח אם היא ילדה, כלומר בפחות מחמישה חודשי הריון, האם איזה יכולה ללדת? מכיוון שפשוט שאינה יכולה ללדת בפחות מחמישה חודשים, בהכרח שאם תתנף באמצע החודש השביעי ותלד בתוך שנתה, לא נחשוש לתינוף זה. ואם כן יש לברר מה ההבדל בין רבי עקיבא לרבי יהושע. בשבעה הגמרא אמר רבי חנינא מסורה, חלב פוטר איכא בעיניו. יש מחלוקת ביניהם בבהמה שנתנה חלב קודם שהיא ילדה, האם פטורה מבכורה. והנידון הזה שייך בין ביולדת בשנתה הראשונה, ובין ביולדת בשנתה השנייה, דהיינו, באופן שקנה אותה מגוי וילדה בתוך שנתה הראשונה, אף שבוודאי לא ילדה קודם לכן, מכל מקום, החלב מוכיח שתנפה. וכן באופן שקנה אותה מישראל בשנתה השנייה ואומר המוכר שלא ראה שילדה, מכל מקום החלב מוכיח שתנפה. רבי עקיבא שאמר, כל שידוע שביקרה סבר שגם חלב פותר, בהמה הנותנת חלב מוכח, שכבר ילדה ופטורה מבכורה, שכן עלך אחר רוב בהמות, ורוב בהמות אין חולבות, אלא אם כן יולדות. ומה שאמר רבי עקיבא, אני לא באתי לידי מידה זו פירושו, איני סובר שרק על ידי תינוף מתברר עם ביקרה, אלא גם אם לא ידוע שתנפה, יש עוד אפשרות לברר אם בביקרה, והיינו באופן שחולבת. רבי יהושע סבר שחלב אינו פותר, דהי כמיעוט הדחולבות אף על פי שאין יולדות. שהרי יש מיעוט בהמות שנותנות חלב גם קודם שילדו. יש לחשוש שבהמה זו היא מן המיעוט ועדיין לא ביקרה, ולכן הולד הראשון הנולד אצל המוכר נחשב ספק בחור. ואף שאין הכרח בדברי מי סובר שחלב פותר ומי סובר שאין חלב פותר, כפי שאכן במסקנה הגמרא הופכת את השיטות, מכל מקום הגמרא הבינה שהפשטות היא שרבי יהושע חושש למיעוט, כשם שלגבי תינוף, חשש למיעוט מתנפות. מה כשהגמרא, ומי חי שהאם אכן חושש רבי יהושע למיעוט? ואתנן שנינו משנה במסכת יבמות דף קי"ט עמוד א', לגבי אישה שהלכה היא ובעלה למדינת הים ומת בעלה בלי בנים, וכשהלכו לא היו לו אחים, אבל הייתה לחמות אם בעלה במקום שהיא יצאה משם, ואין אפשרות לברר האם החמות ילדה אחים נוספים לבעלה. במקרה כזה אינה חוששת, אינה צריכה לחשוש שמא ילדה חמותה, בן, וכיוון שהוא אחי בעלה, היא תתחייב בייבום. לא חוששים לכך, והטעם לכך, לפי שלידת זכר נחשבת מיעוט, שכן מתוך המעוברות חלקן יולדות נקבה וחלקן מפילות. ואף לפי מי שחושש למיעוט, מכל מקום מצטרפת החזקה שהייתה לאישה הזו, שהייתה בחזקת שאין אחים לבעלה, נמצא שיש רוב וחזקה נגד מיעוט, ובאופן זה לדעת כולם, אין חוששים למיעוט. אבל אומרת המשנה במסכת יבמות, יצאה מלאה, אם כשהלכה מעים חמותה, הייתה חמותה מעוברת, חוששת, יש לה לחשוש שם הילדה חמותה בן, והרי היא חייבת בעיבום ואסורה להינשא. והטעם שחוששת משום שהעיבור של חמותה מרע את החזקה שאין אחים לבעלה. ומעטה יש לחשוש למיעוט שיולדות זכר כשיטת רבי מאיר שחושש למיעוט. רבי יהושע אומר, אף באופן שהייתה חמותה מעוברת, אינה חוששת, אינה צריכה לחשוש שמא ילדה חמותה בן. ואמרינן, אמרנו בבית המדרש, מה התעמד רבי יהושע? מה טעמו של רבי יהושע שאמר שאינה חוששת שמא ילדה חמות בן? כסבר, סובר רבי יהושע, רוב מעוברות יולדות ומיעוט מהן מפילות. ומתוך כל היולדות יש מחצה זכרים ומחצה נקבות. סמוך מיעוטה דמפילות למחצה דנקבות, צרף את מיעוט המעוברות המפילות עם החצי שיולדות נקבות, ואב אלו זכרים מיעוטה, ונמצא שרק מיעוט מהמעוברות יולדות זכרים, ולמיעוטה לא חיישינן ולא חוששים למיעוט. נמצא מבואר במשנה הזו שרבי יהושע אינו חושש למיעוט, ואם כן קשה כיצד אפשר לבאר במחלוקתו עם רבי עקיבא בברייתא, שלשיטתו חלב אינו פותר והרי רוב בהמות אינן נותנות חלב, אלא אחר שילדו, ואין לחשוש למיעוט בהמות שחולבות קודם שילדו. תרץ את הגמרא אל האיפוך, אכן צריך להפוך את הביור במחלוקת של רבי יהושע ורבי עקיבא ולפרש, שרבי יהושע סבר שכשם שתינוף פותר, כך גם חלב פותר, ורבי עקיבא אמר שחלב אינו פותר משום שחוששים למיעוט. וביור דבריו כך הוא, שאם ידוע שביקרה אפילו על ידי תינוף, אין כאן לכהן כלום ובזה אינו חולק על רבי יהושע. ואם ידוע שלא ביקרה, הרי זה לכהן. ואם יש ספק, אף אם נותנת חלב, ולדה נחשב ספק בחור. והגמרא מביאה ברייתא מסייעת להפיכת הביאור במחלוקת רבי יהושע ורבי עקיבא, והתניא אכן כך שנינו ברייתא, חלב פותר דברי רבי יהושע, רבי עקיבא אומר, חלב אינו פותר. הגמרא מביאה ברייתא עוסקת בחיוב מעשר בהמה, על ולדות בהמה שנולדו בשנה אחת. בפשטות, הגמרא מביאה את הברייתא הזו כאן, משום שלהלן מעמידה את המחלוקת בברייתא, כפי שהעמיד על הילד המחלוקת בין מה ששמע רבי יהושע מרבותיו לבין דברי עצמו, סברתו שלו. בכל שנה חייב אדם להפריש בהמה אחת מכל 10 בהמות שנולדו לו באותה שנה ומקריבה לקורבן מעשר בהמה. ואין הבהמות שנולדו בשנים הקודמות מצטרפות למניין 10 בהמות המחייב במעשר. במסכת ראש השנה בדף ב' עמוד א' נחלקו התנאים מהו הזמן של מעשר בהמה. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא גדיה. שילדה שלוש בנות בפעם אחת, ורשי מבאר מדוע נוקטת הברייתא גדיה ולא כבש או פרה, כי הגדיה דרכה ללדת הרבה ולדות בעיבור אחד. אם כן, גדיה שילדה שלוש בנות בפעם אחת, וכל בנותיה ילדו באותה שנה שלוש, כל אחת שלוש בנות, ורשי כותב שהתנא נקט שלוש בלשון נקבה להורות שילדו נקבות, כאילו ילדו זכרים, לא היו לפנינו 10 בהמות החייבות במעשר בהמה, שהרי הולדות הראשונות של הבנות, קדושים בקדושת בכור ובכורות, אינם חייבים במעשר בהמה. נמצא אם כן שהבנות ובנותיהן מונות יחדיו 12 גדיות, וכיוון שכל הבנות ובנותיהן נולדו בשנה אחת, כולן נכנסות לדיר לעית עשר, למנותן עד שתיצא העשירית שבהן, ויפרישו על המעשר בהמה על שער הגדיות. הבא לעשר מעשר בהמה כונס את כל הבהמות לדיר, ויוצאת אחת אחת בפתח, וצובע את היוצא עשירי לסימן שהוא המעשר. ואף שגם אם מנעם בשדה חל המעשר, לכתחילה, צריך להעבירם באופן הזה, כמבואר לכמן בדף נ"ח עמוד ב'. אמר רבי שמעון, אני ראיתי גדיה שישרה בתוך שנתה, ובפשטות כוונתו שראה מקרה כזה שדיבר אותה נקמה. ובסמוך תבאר הגמרא מה ההבדל בדברי רבי שמעון לדברי איתה נקמה. שואלת הגמרא, למה לי למיתני שלוש שלוש? מדוע צריכה הברייתא להעמיד שכל אחת משלוש הוולדות ילדו שלוש ולדות? והרי כיוון שדי בעשר לחיוב מעשר בהמה, אפשר להעמיד באופן שתוליד חד מיני ותלת, ואין אחתרתי תרתי שרק אחת מהוולדות תוליד שלוש ולדות ושתי אחרות יולידו כל אחת שתי ולדות ויחדיו הן שבע נכדות ושלוש אמאות ומחייבות במעשר בהמה. משיבה הגמרא, אי דדאיק אחד דלא סגיה בלא שלוש. אגב כך שצריך שלפחות אחת מהבנות תלד שלוש בנות. תנא כולו דילדו שלוש שלוש. שנה תנא שכולן שילדו שלוש בנות. האם היולדת את שלושת הראשונות בפשטות אינה מצטרפת למניין 10 בהמות החייבות במעשר, משום שבהכרח נולדה בשנה הקודמת. הקשה הגמרה, ולמה לי למיתנה שלוש כלל, מדוע בכלל הוא צריכה הברייתא להעמיד באופן שאחת מהם ילדה שלוש? הרי ייתכן שיהיו עשר באופן, דליל דוקולו תרתי ותהדר אי ותוליד בעדיו, שכל אחת מהבנות תלד רק שתי גדיות, והאם עצמה תחזור ותלד עם ההן עוד בת אחת, ויחדיו יהיו עשר גדיות, ארבע בנות ושש נכדות. דנה הגמרה עליהם הכסבר מטנפת אינה חוזרת ויולדת בתוך שנתה. האם נאמר שהתנה שהעמיד דווקא שילדו שלוש שלוש סובר שבהמה המטנפת אינה יכולה ללדת במשך שנה אחר התינוף, והוא הדין שאינה יכולה ללדת שנה לאחר לידה, שהרי לידה היא כתינוף. במסיקה הגמרה, אם תמצא לומר, אפילו אם תרצה לומר שבהמה המטנפת חוזרת ויולדת בתוך שנתה, מכל מקום בהמה יולדת ולד גמור, ודאי אינה חוזרת ויולדת בתוך שנתה. וכיוון שכאן מדובר על גדיה שילדה באותה שנה, לכן לא נקת התנה שהיא עצמה חזרה וילדה בת נוספת באותה שנה. אומרת הגמרא, שנינו בברית אמר רבי שמעון, אני ראיתי גדיה שעשרה בתוך שנתה. מבארת הגמרא במה חולק רבי שמעון על תנא קמא ושואלת, מה איקא, איזה חילוק יש בין תנא קמא לרבי שמעון? הרי שניהם סוברים שבאופן זה שכל הבנות ובנותיהם נולדו באותה שנה, כולנו מתעשרות יחד. משיבה הגמרא שרבי שמעון ותנא קמא עסקו באופן שהבנות תינפו בסוף החודש השישי ללידתן, ושוב יולדות בתוך שנה זו. ולדעת תנא קמא יכולות ללדת רק ביום האחרון של השנה. ולא רבי שמעון סבר שיכולות ללדת גם לפני היום האחרון של השנה. ולכן דקדק ואמר שעשרה בתוך שנתה. משמע מדבריו שלא המתינו ללדת ביום האחרון לשנת לידתן, אלא ילדו בתוך השנה. והפרט הזה נוסף בדבריו של דברי רבי שמעון על דברי תנא קמא. ומבארת הגמרא את טעם מחלוקתם. איקא בעיניו דזעירי, יש הבדל בין תנא קמא לרבי שמעון בסברת זעירי, שאמר שבהמה שתנפה אינה מקבלת זכר עד מלות 30 יום. תנא קמא איתלי דזעירי. תנא קמא סובר כדעת זעירי, ולכן הקט שבאופן כזה שהבנות תנפו בסוף החודש השישי אינן יכולות ללדת אלא ביום האחרון של אותה שנה, שהרי אחר התינוף צריכה להמתין חודש עד שתתדבר ועוד חמישה חודשי עיבור. ורבי שמעון לית לדזעירי, הוא לא סובר כדעת זעירי, ואם כן, ייתכן שלאחר התינוף יתעברו באמצע החודש השביעי, ונמצא שחמשת חודשי העיבור קלו באמצע החודש השני מסר, ויכולות להוליד ולהתעשר כמה ימים בתוך השנה, ולאו דווקא ביום האחרון. הביאה הגמרא טעם נוסף למחלוקתם, והיא באה איתה, אם תרצה תוכל לבאר מחלוקתם כך. דכולי עלמא, לדעת כולם, בין לתנא קמא ובין לרבי שמעון איתלהו דזעירי. הרי הם סוברים כדעת זעירי שבהמה שתנפה אינה מקבלת זכר עד מלות 30 יום. ואחה ביולדת למקוטעין כמפלגי. וכאן נחלקו האם ייתכן שבהמה תילד קודם שנשלם החודש החמישי להריונה. לתנא קמא אינה יולדת למקוטעין, אינה יולדת עד מלות חמישה חודשי עיבורה. וכיוון שהבנות תנפו בסוף החודש השישי, וחודש אחריו לא קיבלו זכר, נמצא שאינם יכולות לשוב וללדת אלא ביום האחרון של השנה, ואילו לרבי שמעון בהמה יולדת למקוטעין, ולכן יכולות ללדת כבר בתוך שנתה, כלומר במשך החודש ה-12, ולא דווקא ביום האחרון של השנה. הביאה הגמרא טעם נוסף למחלוקתם, והיא באה איתה, אם תרצה תוכל לבאר מחלוקתם כך. דכולי עלמא, בין לתנא קמא ובין לרבי שמעון בהמה אינה יולדת למקוטעין, ואחא במקצת היום ככולו כמפלגי. וכאן החלקו האם מקצת היום האחרון של התינוף נחשב כיום שלם ויכולה להתעבר בו ביום, וכן האם מקצת היום האחרון של ההיריון נחשב כיום שלם ויכולה ללדת בו ביום. לתנא קמא לא אמרינן מקצת היום ככולו, ומעתה הבנות שתנפו בסוף החודש השישי מקבלות זכר אחר 30 יום שלימים מעת לעת, ואינן יולדות עד שימלאו להם חמישה חודשי הריון שלימים מעת לעת, ונמצא שאינן יכולות ללדת אלא ביום האחרון של השנה. ואילו לרבי שמעון אמרינן מקצת היום ככולו, ולפיכך במשך יום השלושים לתינופה כבר מקבלת זכר, ובתחילת היום האחרון של ימי הריונה היא יולדת, ונמצא שאף אם תינפו בסוף החודש השישי, יכולות ללדת בתוך השנה ולא רק ביום האחרון. ומביאה הגמרא ביור נוסף למחלוקתם, ולפי ביור זה נחלקו ממש בדין מעשר בהמה. והיא באה את אימא, אם תרצה תוכל לבאר את מחלוקתם כך. דכולי עלמא, בין לתנא קמא ובין לרבי שמעון, אמרינן מקצת היום ככולו, ומדובר לפי כולם שהנכדות נולדו ביום האחרון של השנה, ואחה במחוסר זמן נכנס לדיר להתעשר כמפלגי. וכאן החלקו האם בהמה שלא מלאו לה 8 ימים נכנסת לדיר להתעשר, אף שעדיין אינה ראויה להקרבה. בהמה קודם 8 ימים ללידתה מכונה מחוסר זמן, משום שזהו הזמן הנצרך לבהמה כדי שתהיה ראויה לקורבן. כאן נאמר בספר ויקרא פרק חב ב' פסוק זך, שור או כסף או עז כי יוולד, והיה 7 ימים תחת אמו, מיום השמיני והלאה ירצה לקורבן אישה להשם. לדעת תנא קמא מחוסר זמן אינו נכנס לדיר להתעשר, ונמצא שאם תנפו בסוף החודש השישי, כיוון שיולדות ביום האחרון בשנה, אין בנותיהם מצטרפות להתאסר. ומה שאמר בברייתא שכולן נכנסות להתאסר, היינו בשנה מעוברת. ואילו רבי שמעון שאמר שראה גדיה מתאסרת בתוך שנתה סבר, שמחוסר זמן נכנס לדיר להתאסר. ואף שנולדו ביום האחרון בשנה, ניתן לצרפן באותו יום למניין עשרה צון, ולהתחייב במעשר. ואף שבכל קורבן אי אפשר להקדישו מחוסר זמן, ולכאורה מטעם זה יש לפסול גם מעשר בהמה שהוא קורבן. בכל מקום דורש רבי שמעון לקמן בדף חפה לפעמוד ב', לימוד מיוחד שקדושת מעשר בהמה יכולה לחול, אף שעדיין לא שייך להקריבו. בדיוק כשם שבבכור הקדושה חלה עליו מיד בלידתו, אף שעדיין אי אפשר להקריבו. מביאה הגמרא ראיה שלדעת רבי שמעון מחוסר זמן נכנס לדיר להתאסר. והתניא כך שנינו בברייתא, רבי שמעון בן יהודה אומר משום רבי שמעון, מחוסר זמן שלא מלאו לו 8 ימים מלידתו ועדיין אינו ראוי להקרבה, נכנס לדיר להתאסר, מצטרף למניין 10 הבהמות המתחייבות יחד במעשר. ובדין זה, הרן כבכור. מה בכור קדוש לפני זמנו, כשם שבכור חל עליו קדושת בכור מיד עם יציאתו מרחם אמו, אף שאינו ראוי להקרבה עד שיהיה בן 8 ימים, וקרב לאחר זמנו, והקרבתו היא רק לאחר זמן מיום שמיני, אף בדין מעשר בהמה, מחוסר זמן קדוש לפני זמנו, אם נמנה ויצא עשירי, חל עליו קדושת מעשר מיד, אף שאינו ראוי להקרבה, עד שיהיה בן 8 ימים. וקרב לאחר זמנו, מיום השמיני והלאה, מקריבים אותו. ראה את הגמרא מדוע למד רבי שמעון מעשר בהמה מבכור ולא משאר קודשים. שואלת הגמרא, ועדי אלף מבכור, עד שרבי שמעון לומד את דין מעשר בהמה מבכור שקדושתו חלה, אפילו על מחוסר זמן, ניליף שילמד מקודשים, דהיינו משלמים, שאין קדושה חלה עליהם עד שיהיו בן 8 ימים. וממילא יסבור שאין מחוסר זמן, מתאסר. מתרץ את הגמרא, מסתברא מבכור אבל אלה מילף. מסתבר יותר שיש ללמוד דין מעשר בהמה מדין בכור, שכן הם שווים בארבעה דינים. א' גואל, דהיינו שבכור ומעשר בהמה אינם נבדים להוציאן לחולין. בבכור נאמר לא תפדה, לגבי מעשר נאמר לא יגאל. ואילו שאר קודשים מנפל בהם מום נבדים. ב' מום, בכור ומעשר בהמה קדושת הגוף חלה עליהם אף אם היו בעלי מום קודם שיקדישום, ואילו המקדיש בעל מום לשאר קודשים לא חלה עליהם קדושת הגוף אלא קדושת דמים בלבד. ג' תמורת, דהיינו שהממיר בכור ומעשר בהמה בבהמה אחרת אף שחלה קדושת תמורה מכל מקום, אין תמורתן קריבה למזבח, ואילו שאר קודשים תמורתן קריבה למזבח כמותן. וד' אכילה, דהיינו שבכור ומעשר בהמה שנפל בהם מום נאכלים, הבכור לכהן והמעשר לבעלים, ואילו שאר קודשים שנפל בהם מום אינם נאכלים עד שייפדו. מקשה הגמרא, עד הרבה, יש לומר ההפך. דמי קודשים אבל אלה מילף, שהיה לרבי שמעון ללמוד מעשר בהמה משאר קודשים, שכן מעשר בהמה שווה לשאר קודשים בכמה דינים. א' זכר, דהיינו שמעשר בהמה חל בין על זכר ובין על נקבה, וכן דינם של רוב הקודשים, ואילו קדושת בכורה אינה חלה אלא על זכר. ב' קדוש, דהיינו שמעשר בהמה אינו קדוש מאליו עד שיקדישו בעליו על ידי העברת תחת השבט, וכן שאר הקודשים, ואילו בכור קדוש מאליו כשיוצא מרחם אמו. ג' במתנות, דהיינו בכור הוא אחד ממתנות כהונה, ואילו מעשר בהמה ושאר הקודשים אינה מתנות לכהן אלא קורבנות למזבח. ד' פשוט, דהיינו שמעשר בהמה חל על כל בהמה אף שאינה בכורה, וכן שאר הקודשים, ואילו בכורה חלה רק על הולד הבכור. מסיקה הגמרא, אלא רבי שמעון, העברה העברה גמיר, הוא למד מעשר בהמה מבכור בגזרה שווה, שבשניהם נאמרה לשון העברה. במעשר נאמר וכל מעשר בקר וצון, כל אשר יעבור תחת השבט העשירי יהיה קודש, ובבכור נאמר ועברת כל פטר רחם להשם. אומרת הגמרא, שנינו במשנה סימן הולד בבהמה דקה, תינוף. מבררת הגמרא מהו התינוף ומי קובע שאכן זהו תינוף. שואלת הגמרא, היחידה מתינוף, מה נחשב תינוף? משיבה הגמרא, אמר רבא כדאמרי רעבתא דצלתא, עצר חיותא. תינוף כזה שרואה הבהמות של העיר צלתא אומרים עליו, עצר חיותא, הרחם נעצר והעובר שבתוכו נימוק. והגאות היעבץ כותב שצלתא הכוונה לא שם המקום של הרועים, אלא צלתא זה אור שלוק, וכוונתם שאור העובר נימוק ונעצרה חיותו. ושמואל אמר, תינוף הנראה כמו בעבועי דידמה, הבעבועות דם שהבהמה פולטת מרחמה, וצריך להראותו את התינוף לחכם שיקבע האם אכן יש בו מיחוי של ולד הפותר את הוולד הבא אחריו מן הבכורה. תמהה הגמרא, חכם מנה ידע? תלמיד חכם מניין יכול לדעת ולהכיר איזה תינוף נחשב כסימן ולד? משיבה הגמרא, אמר רב פאפה, חכם שאמרו להראות לו, היינו רואה חכם, רואה בקיס שיודע להבחין באיזה תינוף יש ולד. מבררת הגמרא באיזה שלב נחשב העובר לולד. ומה שהתבהר לאל שצריך חקר רואה חכם לדעת האם יש בתינוף ולד, היינו באופן שלא היה ידוע כמה זמן הבהמה מעוברת. וכעת מבררת הגמרא, באופן שכן ידוע כמה זמן הבהמה מעוברת, ממתי נחשב שכבר נוצר הוולד. אמר רב חיסדא, הרי אמרו חכמים שהזמן הנדרש ליצירת הוולד באישה, מתחילת ההיריון עד שנחשב כוולד, הוא 40 יום. ורק אם יפיל לאחר הזמן הזה, יתמעה לידה. והוולד הבא אחריו פטור מבכורה, אבל קודם לכן, הוא נחשב כמים בלבד. באי רב חיסדא, שאל רב חיסדא, יצירת הוולד בבהמה בחמה, כמה זמן לאחר תחילת ההיריון נחשב העובר של הבהמה כוולד, שאם מפילתו אמו פותר את הבא אחריו מבכורה? אמר לי רב פאפה לאביי, לאו היינו דזעירי? האם לא על נידון זה נסובו דברי זעירי? ואמר זעירי, אין תינוף פחות מ-30 יום. הבין רב פאפה שכוונת זעירי לומר שאם תינפה קודם שעברו 30 יום מעט שבא עליה זכר, אינו נחשב תינוף הפותר מבכורה, כיוון שאין נוצר במעי הוולד עד שיעברו 30 יום. הישיב לו אביי לרב פאפה, אהו לקבל איתמר. דברי זעירי נאמרו לעניין קבלת זכר לאחר התינוף, שעד שעוברים 30 יום מתינופה, אין הבהמה מקבלת זכר. אבל אין מדבריו ראיה כמה זמן מתחילת העיבור נוצר ולד. והגמרה נשארת בספק. הרמב״ם כותב הלכות בחורות פרק ד' הלכה י' ב' שלא עמדו חכמים על מניין הימים שיגמר בו. ומרש"י משמע שהתינוף עצמו לא בהכרח נמשך כל כך הרבה זמן, אלא שמעט שתינפה אינה מקבלת זכר למשך 30 יום. ואילו רבינו גרשום מבאר שהתינוף עצמו נמשך 30 יום ואינה מקבלת זכר בזמן התינוף. במשנה לאל בדף י' עמוד ב' עסקה המשנה בלוקח בהמה מן העובד כוכבים, ואינו יודע אם ביקרה, אם ילדה כבר. מה דין הוולד שנולד אצל הישראל? כעת דנה הגמרא, מה הדין בלוקח מישראל, קונה מישראל, ואינו יודע אם ביקרה אצל המוכר? האם הבהמה כבר ילדה פעם אצל המוכר? אומרת הגמרא, מצינו מה דינו של הלוקח בהמה מעובד כוכבים. ומבררת הגמרא, לוקח בהמה מישראל ואינו יודע אם ביקרה, מהי? מה דין ולדה הראשון שנולד אצל הישראל? מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בדין הזה. אמר רב, ולדה הראשון הוא בכור ודאי. והטעם לכך, כיוון דאם איתה דביקרה, אם אכן כבר ילדה ביד המוכר, השתבו חיה ומשתבח לי. היה המוכר אומר לקונה שכדאי לו לקנותה, כיוון שכבר ילדה. שבכך הוא משביח את מכחו, שהרי בהמה מסתכנת בלידתה הראשונה, וכל אדם מעדיף לקנות בהמה שכבר ילדה. כיוון שלא אמר לו המוכר את הפרט הזה, מוכח שלא ילדה קודם שכנה. ורבינו גרשום מבאר שהשבח של המקח הוא שמכך שכבר ילדה מוכח שהיא בהמה שיכולה ללדת. ושמואל אמר, הוולד הראשון הוא בכור ספק, ואין ראיה מכך שהמוכר לא ישתבח לומר שהיא ילדה, שהרי ייתכן ששתק משום שסבר המוכר שהקונה לשחיטה קבה אליי. הוא צריך את הבהמה לצורך אכילת בשרה ולא כדי ללדת ולדות. ולצורך השחיטה אין שבח בבהמה שכבר ילדה. רבי יוחנן אמר, הוולד הראשון הוא חולין ודאין. מה איתם? מה הטעם לכך? משום דאם איתה דלא ביקרה, אם אכן עדיין לא ילדה את ולדה הראשון אצל המוכר, כיוון דאיקה איסורה, הודיעו אב ומודלי. כיוון שיש בבהמה הזו איסור בכורה, בוודאי היה המוכר חושש להכשיל את הקונה באיסור, והיה מודיע לו שעדיין לא ילדה ויש לנהוג דיני בכור בוולד שיוולד, כיוון שלא הודיע לו בהכרח שאינו בכור. אומרת הגמרא, תניא קבתי דרבי יוחנן, שנינו ברייתא מסייעת לדברי רבי יוחנן, דאמר שאם לא הודיע לו המוכר עם ילדה, בוודאי כבר ילדה, והוולד הראשון הנולד אצל הלוקח הוא ודאי חולין. שכך שנינו לגבי איסור אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, האמור בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק כ, שבארבעה זמנים בשנה המוכר בהמה ובנה באותו יום, חייב להודיע ללוקח שמחר היום את אמה או את בנה לשחיטה. ושם הנשחטו ועתה אסור לשחוט את הבהמה הזאת. ארבעה זמנים הללו, ערב יום טוב האחרון של סוכות, ערב יום טוב הראשון של פסח, ערב שבועות וערב ראש השנה, כי בזמנים הללו רגילים ישראל לעשות סעודות, ובזמנים אלו סתם הקונה בהמה קונה על מנת לשוחטה, כאמור במסכת חולין, דף פ"ג עמוד א'. ודרשו זאת מהכתוב לא תשחטו ביום אחד, משמע שלעניין דין זה, יש ימים מיוחדים שבהם צריך להודיע לקונה שאמה נמכרה. אבל בשאר ימות השנה אין המוכר צריך להודיעו. יש אומרים שהלוקח חייב לשאול את המוכר, ויש אומרים שלא צריך לשאול, משום שיש כמה ספקות בדבר, שמה אין להם, ושמה לא נמכרה לשחיטה, וגם אם נמכרה לשחיטה, אולי ישחטו עליה אחר כמה ימים. כך דברי הר"ן. אומרת הברייתא שם במסכת חולין דף פ"ג עמוד א', אם לא הודיעו, אם לא הודיע המוכר ללוקח שמחר היום את אמה או את בנה של בהמה זו לשחיטה, הולך הלוקח ושוחט, ואינו נמנע, אינו צריך להימנע מלשוחטה ולחזור ולברר אצל המוכר האם מחר היום את אמה או את בנה. ומכאן משמע כדברי רבי יוחנן, שאם היה איסור על הקונה, בוודאי היה המוכר מודיעו על כך, מכך שלא הודיעו, מוכח שבוודאי אין כאן חשש איסור. שואלת הגמרא למה תהיה ותיופתא דרב ושמואל, האם נאמר שמברייתא זו תהיה פרחה על רב הסובר שהוא ודאי בכור ועל שמואל הסובר שהוא ספק בכור, ולא הוכיחו משתיקת המוכר שבוודאי אין איסור לקונה? ותרצת הגמרא רב ושמואל סברו שאין לדמות את חיוב המוכר להזהיר מפני איסור אותו ואת בנו, לבין חיובו להזהיר שהבלד שיוולד מבהמתו יהיה בכור. משום דעתם שם לגבי איסור אותו ואת בנו, במוכר טל ימילתא, חובת האזהרה מוטלת על המוכר. והמקור לדין הזה, אומר רש"י, ממה שדרשו במסכת חולין, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, מלמד שיום המיוחד טעון כרוז. ראינו שבימים מסוימים צריך להודיע לקונה שאימה של בהמה זו נמכרה לשחיטה. ותוספות מבארים בדיבור המתחיל הטעם שמוטל על המוכר להודיעו, משום שבפרקים אלו ידוע שהלוקח קונה את הבהמה כדי לשוחטה, ואם המוכר לא מודיעו שמחר את האם, עובר על לפני עיוור לא תיתן מכשול, שהרי הלוקח לא היה צריך לעלות על דעתו שגם האם נמכרה. וכיוון שלא יזיר, מוכח שלא מכר את אמה או את בנה של בהמה זו. ואילו אחא אומרת הגמרא כאן לגבי הוולד הנולד מבהמה שלקחה מישראל, בלוקח טל ימילתא, חיוב הפרשת הבכור מוטל על הקונה, ועליו מוטל לברר האם בהמתו חייבת בבכורה, ואין דינה מחייבת המוכר להודיע לקונה את מצב הבהמה. ולכן אי אפשר להוכיח שאינו בכור ממה שלא הודיעו המוכר על כך. והמקור לדין הזה כותב רש"י שלומדים מהכתוב, כל הבכור אשר ייוולד בבקרך ובצונך, בא ללמד שמי שהבהמה שלו עליו להפריש בחורותיו, אבל באותו ואת בנו דורשים מהפסוק שיום המיוחד טעון כרוז, כמו שביארנו. וחיית מוראי ורבותיי וחיית החי וראי, הגענו למשנה בדף חפה אלף עמוד ב'. במשנה לאל בדף יוטט עמוד ב' הובאו דברי רבי עקיבא, שתינוף ושיליה פותרים מן הבכורה. המשנה שלפנינו מביאה את דברי רבי אליעזר בן יעקב, שגם חררת דם פותרת. אומרת המשנה בדף חפה לפעמוד ב' רבי אליעזר בן יעקב אומר, בהמה גסה שעדיין לא ילדה, ששפעה חררת דם, שהפילה חתיכת דם, והוא סימן שהיה ולד ברחם של הבהמה שנימוח בדם, ונעשתה ממנו החררה הזו, הרי זאת תיקבר, קוברים את החררה אף שאין בה שום קדושה, כדי לפרסם שהבהמה הפילה וידעו שנפטרה מן הבכורה, ופטורה מן הבכורה אם לאחר מכן תלד זכר, הוא אינו קדוש. לפי שאף הנפל פותר את הבא אחריו מן הבכורה. רש"י מפרש אתם שקוברים אותה לפי שהיא אסורה בהנאה מספק, מחשש שמה, אבלת שנימוח בחררה היה זכר ונתקדש בקדושת בכורה ביציאתו מרחם הבהמה. זוהי המשנה שלנו בדף חפה לפעמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. דנה הגמרא בדיני התאומה של החררה ובטעם שהיא טעונה כבורה. תני רבי חייא, שנה רבי חייא בברייתא בשם רבי אליעזר בן יעקב, שהחררה אינה מתמה לא במגע ולא במסע, כלומר, אף שהנפל מתמה במגע ובמסע, כמו נבילה, כי הנבילה היא אחת מאבות התאומה וכל כזית מבשרה מתמה בין במגע, כלומר שהנוגע בכזית מן הנבילה נטמא, ובין במסע, כלומר שהנושא כזית ממנה נטמא, תאומת מסע חמורה מתאומת מגע, שכן הנוגע בנבילה נטמא הוא עצמו בלבד, אבל הנושא אותה נטמא הוא וגם הבגדים שעליו. הדינים הללו מפורשים בתורה בספר ויקרא פרק י' פסוק למתת וכי ימות מן הבהמה, הנוגע בנבלתה, יטמע עד הערב, הנושא את נבלתה יחבס בגדיו את המה עד הערב, וגם הנפל הוא בכלל נבילה, אבל חררה לא. אם כן, שנה רב חייא בברייתא בשם רב לזר בן יעקב, שחררה אינה מתמה לא במגע ולא במסע, למרות שהנפל מתמה במגע ובמסע כמו נבילה מכל מקום החררה, זו אינה מתמה. מקשה הגמרא ומאחר דאינה מתמה לא במגע ולא במסע, ומשמע מכך שאין בה ולד שנימוח, אם כן, המי תיקבר, מדוע שנינו במשנה שצריך לקבור אותה? והטעם שהקשתה הגמרא מדברי רב חייא ולא ממה ששנינו במסכת חולין דף ע"ז עמוד א', המפלת שיליה השליחן על הכלבים, זה משום שלולי דברי רב חייא היינו מפרשים שהתנא בחולין סבר שאפשר להשליך לכלבים משום שרוב הנולדים אין בהם קדושת בכורה. ואילו התנא כאן סובר שחוששים למיעוט זכרים. אם כן, שואלת הגמרא, מדוע צריך לקבור אותה? הרי משמע שאין בבלד שנימוח. מתרצת הגמרא, לעולם יש בחררה ולד שנימוח, ואומנם מצד חשש בכורה של ולד זה, אין צריך לקוברה, לפי שהולכים אחר רוב הוולדות, שאין להם קדושת בכורה. מכל מקום תקנו לקוברה כדי לפרסמה שנפטרה האם מן הבכורה, שכן הקבורה מוכיחה שמחזיקים שהיה בוולד. תמהה הגמרא לממרא אם ניתן לומר דבלד מעליהו שיש בחרה רבלד גמור שנימוק, והרי אם כן המי מדוע אמר רבי חייא שאין מטמא לא במגע ולא במסע, ולא כל נפל דינו שמטמא כן נבילה. מתרץ את הגמרא אמר רבי יוחנן משום ביטול ברוב נגעו בה, כלומר בוודאי החררה עם מבלד גמור שנימוח בה, ומה שאמרו שאינה מטמא הוא לפי שכאשר נימוח הבלד מתבטל הוא ברוב אדם וגנונים היוצאים עמו מרחם האם. גנונים פירושו גוונים הרבה, הבלד הנימוח הוא בצבע אחד ושאר הצבעים הם דברים אחרים המעורבים, אומר רבינו עובדיה מברטנורה, או חתיכות קטנות מאוד אדומות לתולעים, כך רב עובדיה מברטנורה בפירושו השני. ונשאלת השאלה שאם כן הרי כבר נתבטל הוולד בעודו ברחם אמו ויציאתו מן הרחם אינה נחשבת ללידה, ואם כן היה הוא פותר את אמו מן הבכורה, מדוע הוולד הבא לא נחשב כבר לבכור? התשובה היא שממה שבלידת האישה אפילו כשנימוח הוולד אמו טמאה לידה, כמו שדורשת הגמרא במסכת נידה בדף זך עמוד ב' מהפסוק אישה כי תזריע וילדה זכר, יש ללמוד שכל לידת ולד מחוי חשובה לידה. ושמה למידים מאדם לבהמה, שגם בבהמה לידת מחוי תחשב לידה ותפתור את האם מן הבכורה. מבארת הגמרא שדברי רבי יוחנן כאן הם לשיטתו. ואז דה רבי יוחנן לטעמי. הולך בזה רבי יוחנן לשיטתו, דאמר רבי יוחנן רב לזר בן יעקב ורבי שמעון אמרו דבר אחד, שהבלד שנימוח בתוך הרחם בטלו ברוב דם וגוונים היוצאים ממו. ומביאה הגמרא היכן מצינו שאמרו כן, רב לזר בן יעקב עד אמרנו, מה שאמרנו לאלי ישב את דברי רבי חייא, שהטעם שהחררה אינה מטמאה זה משום שהבלד שנימוח נתבטל בתוכה. ורבי חייא אמר דבריו בדעת רבי אליעזר בן יעקב. מבררת הגמרא רבי שמעון מאי, היכן מצינו שגם הוא סובר כן, משיבה הגמרא דתנן שנינו משנה במסכת נידה בדף חו עמוד א', השיליה, קרום שהעובר בתוכו, שהפילתה אישה ונמצאת בבית ואין ולד ניכר בתוך השיליה, בית טמא, כלומר נעשה אוהל המת ומטמא כל מה שבתוכו. כאן נאמר בספר במדבר פרק י"ט פסוק י"ד, אדם כי ימות באוהל, כל הבא אל האוהל וכל אשר באוהל יטמע שבעת ימים, וגם הנפל מטמא, כמבואר במסכת נזיר, דף נ' עמוד א'. ממשיכה המשנה ואומרת, לא מפני שנחשבת השיליה ולד, אלא מפני שאין שיליה בלא ולד, שכל שיליה בהכרח היה בוולד כשהייתה בתוך הרחם. ומה שלא נמצא עכשיו הוולד בתוכה, הוא מפני שהוא נימוח בתוך השיליה. ואין אומרים שיתבטל הוולד בדם שבשיליה ולא יטמע הבית, לפי שחוששים שכאשר יצא השיליה, עדיין לא נימוח הוולד וטימה את הבית ורק אחר כך נימוח. כך מסביר השיטה מקובצת. ואף שלפעמים יש שיליה בלא ולד, מכל מקום הלכו חכמים בזה אחר הרוב ועשו אותו כוודאי. רבי שמעון חולק ואומר, ולד נימוק עד שלא יצא. קודם שיצא השיליה מרחם הבהמה בוודאי נימוק הוולד בתוך השיליה ומתבטל ברוב אדם שעימו, ולפיכך לא נטמע הבית. נשאלת השאלה, מדוע לא אמר רבי יוחנן שגם תנא קמא חולק על רבי שמעון ובאותה שיטה? כי הרי נאמר במסכת נידה בדף זך עמוד א' שלפי כולם אם הוציאו את השיליה לבית אחר, שאותו בית לא נטמע משום שלידה טלטול מבית לבית, בוודאי כבר נימוח הוולד קודם שהגיע השיליה לבית השני, דהיינו שגם הם סוברים שהוולד הנימוח מתבטל ברוב אדם שאימו. תרצים התוספות בדיבור המתחיל רבי אליעזר, שמה שאמר רבי יוחנן שרבי אליעזר בן יעקב ורבי שמעון הולכים בשיטה אחת, הכוונה ששניהם סוברים שהוולד מתבטל מיד בתחילת הלידה, ובזה תנא קמא חולק. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף חף במסכת בכורות עם הצגת שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו. שאלה ראשונה, אם רבי ישמעאל חושש למיות. שאלה שנייה, מדוע לרבי ישמעאל בעז בת שנתה הוולד ודאי בכור ולא חוששים לתינוף. שאלה שלישית, מדוע כשאין חוששים למיות והולכים אחר הרוב שהוא בכור בפטר חמור נידון כבכור ודאי, והרי יש להשאירו ביד בעליו לפי שאין הולכים בממון אחר הרוב? התשובה בתוספות. שאלה רביעית, כשילדה בתוך שנתה וראינו שלא תנפה בששת החודשים הראשונים, כיצד שייך עדיין שגם תתנף וגם תלד בתוך שנתה? שאלה חמישית, איז חולבת שילדה לאחר מכן, האם החלב פותר ומדוע? והשאלה האחרונה על דף חף, אישה שהלכה עם בעלה למדינת הים ומת בלא בנים ואחים, האם חוששת שם הילדה חמותה? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שלישי ב' באייר תשע"ט, טוב לעומר תשע"ט, סיימנו בסייעתא דשמיא הגדולה ללמוד את דף חף במסכת בכורות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום רביעי ג' באייר תשע"ט ונלמד את דף חף א' במסכת בכורות. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ונפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב. מי נותן התורה? חילכם לאורייתא, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.